אתם מאזינים לכאן עוד.
בדרך כלל אומרים שהורה או מורה זה מלהורות, מהוראה. רשי אמר משהו אחר. רשי אמר שהמילה הורה היא נגזרת מהמילה הר. ומהו הר? גבוהה, ולכן רואה למרחוק. מה זה רואה למרחוק? אני יודעת יותר טוב מהילד מה טוב עבורו, ועכשיו כל הפסיכולוגים ששומעים את השיחה הזאת התפוצצו עליי.
שלום מיכל דליות.
שלום, בוקר טוב.
אם אני אגיד סופר נני, גורו של הורים, מנחת הורים, מדריכת הורים, אני מניחה ש...
ברור, מיכל דליות, הכל ברור. נכון, כן. אותי יוצרים היום ברחוב בכמה אופנים, היי, סופר נני, או היי, מיכל דליות, שאת זה אני הכי אוהבת.
למה דווקא מיכל דליות את הכי אוהבת ולא את שאר הטייטלים?
כי זה מרחיב אותי יותר. מיכל דליות זה אומר הכל. זה אומר גם את המקצוע, גם האישה עצמה, גם כל התפקידים שלה. סופר נני זה רק משהו, כובע אחד מבין כל הכובעים הרבים שיש לי.
תכף נגיע להורות. איזו ילדה היית?
שמנמונת.
פחות התכוונתי לתיאור פיזי, התנהגותי יותר.
אבל זה רק שמראה לך מה יש לנו בראש. בכל אופן, בנראות עם שתי צבות כאלה אכבריות. דעתנית, שובבה, תוססת, מה שלפעמים קוראים לו ילדה בנית. אני גדלתי עם שלושה בנים ואחים שלי, ואני הייתי ילדה בנית.
את הכי קטנה?
לא, אני השלישית מבין. שלישית. כן, שני בנים עליי ואחד מתחתיי.
מה שחייב קשיחות הורית, או שהקשיחות הייתה שם מלכתחילה, אם את שובבה ו...
לא, הוריי לא היו קשוחים בכלל. ממש לא. אבא שלי זכור לי כאיש מאוד עדין, מאוד רך לבב, מאוד, מאוד מכבד את האחר, רגוע. רק פעם אחת אני זוכרת שגרמתי לו לבית ההשתונות.
מה עשית?
הוא גילה שבכיתה י' שלושה שבועות התפלחתי מבית ספר. כל בוקר קמתי, עשיתי כאילו אני נוסעת לבית ספר ולא הגעתי.
חטפת עונש?
לא.
הורים מענישים?
אני לא זוכרת, ממש לא. אמא שלי הייתה, מצד אחד אישה מאוד מפונקת, מצד שני מאוד פונקציונלית באימהות שלה.
זה מוזר להגיד על אמא נורא מפונקת.
כן. אני היום כאישה בוגרת בעצמי, אני כבר שנים יודעת את זה. אנחנו הבנו את זה הרבה קודם, כשאנחנו האחים ואני היינו אנשים בוגרים, והבנו שהיא... בהתחלה זה בא לידי ביטוי בזה שהיינו מאוד אחראים ומאוד עצמאים. ומאוד יודעים לראות את האחר, אבל כאנשים בוגרים פשוט יותר ויותר ראינו שהיא תלותית והיא באה בדרישות והיא כל הזמן רוצה שיהיו סביבה ויעשו דברים שהיא מבקשת.
כלומר, פחות נותנת לכם ויותר רוצה לעצמה?
לא, זה גם לא פחות
נותנת
לנו. לא במובן
האגואיסטי של המיטה, אבל מרוכזת בעצמה, בצרכים שלה? או לא יכולה אחרת?
היא למשל, לא יודעת אחרת. אחרי כן נדבר על אולי מה זה עושה גם לילדים צעירים, לפגוש הורים מסוימים. אבל הבית היה תמיד נקי, תמיד מסודר, תמיד אוכל. היו אצלנו מלא חברים. אחד מהאחים שלי בזמנו, הייתה לו להקת קצב. הם היו באים ומתאמנים אצלנו בסלון, עם התופים, עם הגיטרות החשמליות, עם מה? קובי רכטר היה זמר, והיא הייתה יושבת בסלון וסורגת, ושומעת את כולם. זאת אומרת, היה בית מאוד חי, אבל משהו ברמה הרגשית לא היה שם, כאילו, אני לא עושה מה שבא לי. יש דברים של פונקציה שאני צריכה לעשות, ככה בא לידי ביטוי האימהות שלי, אבל איזשהו משהו של תטפלו בי ותשימו לב אליי ותראו אותי, וחשנו בזה יותר ויותר, דווקא כשהיינו אנשים בוגרים, כי נדרשנו לטפל בפיננסים שלה.
מה, מגיל צעיר יחסית שלכם?
לא, מאז שאני זוכר את עצמנו כאנשים יותר בוגרים, כבעלי משפחות.
תשמעי, אני חושבת שיש אנשים ששומעים אותך שאומרים, רגע, מה הבעיה? אם היא מאפשרת ללהקה של בנים לנגן אצלה בסלון, והבית מטופח ונקי, ובסך הכל בית שמח ורח, מה הבעיה? על מה היא מלינה?
הרקות קודם כל אבא בקושי היה בבית, אבל לא חשוב, הוא היה שם. א', אני ממש לא מלינה, אני מספרת, באמת לא מלינה. אלו נקודות ש... כי ילדים מסוימים בשלב מסוים, אנשים בשלב מסוים הולכים לפסיכולוג, או עושים איזשהו קורס, או משהו של מודעות, או ריברת, או כל מיני, או מדברים על זה עם חברות, או בנים פחות מדברים, אבל אולי זה עולה עם האישה או משהו כזה. ואז מגיעים לכל מיני מקומות בילדות, כי זה הבסיס, זה מכורתנו, שם בנינו את סגנון האישיות שלנו, שם נבננו בילדות. ואז עולים כל מיני דברים. עכשיו, הפינוק, בוא נקרא לזה, אני קוראת לזה אישה מפונקת או ילדה מפונקת, כי אבא שלה פינק אותה ובעלה פינק אותה, ואנחנו ארבעתנו למדנו לפנק אותה. שזה אומר לראות כל דבר קטן שלה, כל צורך שלה, לקחת אותה בחשבון המון, לראות אותה לפני שאנחנו רואים את עצמנו, וכאנשים יותר גדולים, ככל שהיא הלכה והתבגרה, בעיקר הלכה והזדקנה, היא יותר ויותר ראינו כמה היא לא עצמאית ותלותית בכל מיני דברים שאנחנו נספק לה כל הזמן. והייתה לא שבעת רצון. ילד מפונה גדל להיות אדם בוגר לא שבע רצון, כי תמיד לחברה שלה יש יותר, והילדים של החברה שלה נתנו לה יותר, ולקחו אותה ליותר מקומות, ושלחו אותה יותר לחול, כל מיני דברים כאלה. זו בעצם ההגדרה של מפונק. זה מישהו שכל הזמן רוצה שיספקו לו ויתנו לו ויהיו שם עבורו. והיא הייתה מאוד מרוכזת בעצמה, היא הייתה טובה אלינו, ועדיין הייתה כנראה מאוד מרוכזת בעצמה. לכן אני אומרת שהילדות הייתה טובה. הייתה מאוד טובה, אבל היום ממרום גילי וניסיוני אני יכולה להגיד שהיו חסרים שם דברים ברמה הרגשית מאוד.
אם אני מנחשת, אז את לא היא מבחינת דגם הורות. אולי בדיוק ההפך, 180 מעלות.
נכון.
בגלל שהיא הייתה כזאת?
אני מניחה שכן. אני מניחה שכן. מצד אחד, יש לי כל מיני דברים שזה לגמרי אמא שלי. גם צריכים לחשוב, לא רק בת, אלא בת יחידה עם שלושה בנים. זאת אומרת, לגמרי דמות ההזדהות שלי הייתה אמורה להיות, זאת הייתה אמא שלי, או דמות החיקוי, בוא נקרא לזה. אז אני מסודרת כמוה, ומתקתקת כמוה, ורואה דברים, ומסורה אל הילדים מאוד.
ארבעה ילדים, נכון?
כן.
אוקיי.
מצד שני, אני מאוד עצמאית, ובוא נגיד, עובדת מאוד חזק על הדברים, על הנקודות הפמיניסטיות. משהו שלא היה בתקופה של אמא שלי, והיום אפשר להגיד, אני עושה הכל לבד. מלקדוח בבית, לשים עדפים בקיר, להחליף את הגלגל של המכונית, עוד היום. עשיתי זה לפני איזה חצי שנה.
אבל אם אני אשאל את הילדים שלך, איזו אמא את, או איזו אמא היית בזמן שהם היו קטנים, מה הם יגידו? הם לא יגידו מפונקת, מה הם כן יגידו?
הם יגידו קולנית, רשנית, חמה, כן, כן. חמה, מצחיקה וקשוחה. זה מה שהם יגידו.
ואם אני אשאל אותם על הסבתאות שלך, את מתערבת או שהם מבקשים את עצתך, או את מתאפקת, רוצה?
גם וגם וגם וגם. אני לא מתאפקת. כשאני חושבת שנעשה משהו שהוא בעיניי לא נכון, אני אומרת אותו. אני אומרת אותו מכמה סיבות. קודם כל אני חושבת שאני צודקת. גם אם אני לא, זה לפחות זה מה שנדמה לי, אחרת לא הייתי אומרת את זה.
מה אם אבל סבתא לא מתערבת? זה התור שלכם לגדל.
ברור שהם מגדלים, אבל תראי, אני כל כך אני מאוד מעורבת, ושנית, אני לא מתערבת בחי, בחיים. וזה עוד הרבה לפני שאני...
אז מה, אחר כך באוזן?
בשיחה. עוד הרבה לפני שאני הייתי סופר, אין איזה קשר לזה. אם אני רואה את הילדים שלי, את קלותיי, או את חתניי, את בנותיי, או עושים משהו שנראה לי לא נכון, 4-5 ימים אחרי זה אני אדבר איתם, לא באותו רגע, בחיים לא באותו רגע.
למה?
כי באותו רגע הם בתוך הדבר הרגשי הזה שגרם להם לעשות, לכעוס על הילדים, או להגיב באופן מסוים. אני באה כמה ימים אחרי זה ואני אומרת, אתה זוכר שהייתי וראיתי ועשיתי וזה וזה וזה, אני רוצה רגע להגיד לך משהו על זה. עכשיו, אני יכולה רגע להגיד לך משהו על זה.
אמרו לך לא פעם? לא, אל תגיד, לא רוצה לשמוע.
בחיים לא, okay. בחיים לא. וזה, א', כי הם מכבדים אותי, כולם, כל השמונה, וב', מכיוון שאני תופסת אותם ברגע של שקט, והם גם מעריכים, ויכול להיות שהם אומרים, יאללה, נראה מה יש לה להגיד.
קצת הייתי מפחדת להתנהג אל הילדים שלי לידך, אני
לא, הם לא, הם ממש לא. הם הכי ספונטנים, דווקא בגלל שהם יודעים שאני חמה, ואני מקבלת, ואני מכבדת, והם המחנכים של הילדים שלהם, ולא אני. עכשיו, גם אם נראה לי שקלתי, או בני, או בנותיי, עושות משהו לא נכון, אני אבוא ואני אגיד, תקשיבי, ראיתי שעשית, ונראה לי שזה. ואני חושבת שאת מגבילה מדי, אני חושבת שאת מתירה מדי, אני פה במקרה הזה להיות יותר רכה, פה אולי תנסי משהו אחר. ומכיוון שאני לא אומרת שזה באותו רגע, ומכיוון שהם יודעים שהמילה האחרונה בסוף, בנושא גידול הילדים, תהיה שלהם, הם יודעים את זה, הם יודעים את זה פשוט מניסיון. אני חושבת שאין להם שום בעיה לשמוע, מקסימום אומרים לי, מיכל, עזבי, עזבי.
או יותר אומרים לך, וואלה, את צודקת?
לא, הם לא אומרים לי כלום. הם לא, לא, אני אומרת, ואנחנו ממשיכים עם זה הלאה. ואני יודעת שאם הם רוצים, הם יקחו את זה, ואם הם לא רוצים, הם זרקו את זה לפח, ובזה זה נגמר.
מתי, הרי למדת חינוך, ויש את הוראה בבסיסך, מתי עשית את הסוויץ' ממיקוד בילדים להורים, להורות?
מגיל 35 לגיל 40 בערך. זה איזשהו תהליך אישי שאני עברתי, אחרי הרבה שנים של עיסוק בילדים, מורה לכיתות א' ב', ואחר כך גננת הרבה מאוד שנים, ותוך כדי גידול ארבעת ילדינו, הרגשתי שסבתי ורביתי מזה. הייתה לי איזושהי הרגשה שאני לא רוצה להתעסק בילדים יותר, ויותר מזה הבנתי שעד כמה שאני אשקיע בילדים, משהו פה לא מספיק, יש עוד צלע למשולש הזה, וזה ההורים. ובתוך המקום של חיפוש, מה אני אעשה כשאני אהיה גדולה? איך אני רוצה עוד להרחיב את הידע שלי, את המקצועיות שלי, את העשייה שלי? אני לא רוצה להישאר רק בתחום הילדים הקטנים כל הזמן. אני לא רוצה כל חג לספר על פירות החג ועל עלייה לבית מקדש ועל...
עייפת מזה קצת גם? זה מקצוע שוחק.
מאוד, מאוד, ובודד. סבתי מזה. הרגשתי שאני רוצה לעשות משהו אחר. והיו לי, זה היה כמעט 5 שנים שעשיתי כל מיני דברים אחרים, עד שהגעתי למקום הזה.
אבל יש בזה יותר משוחק וסבתי, יש בזה גם התיקון, אם אפשר לתקן, אם אפשר לעצב. בסוף את אומרת, אני כגננת יכולה לעשות המון דברים עם הילדים, אם ההורים לא מפריעים אולי, אבל בסוף אני צריכה גם לעבוד איתם.
זה לא שאני צריכה לעבוד איתם. בסיכומו של דבר, הילד הזה יכול להיות מאוד מושפע ממני. אני יכולה לעזור, אני יכולה לתקן, אני יכולה חסוכלה לקלקל, כן, יש גננות שאנחנו שומעים עליהן. אבל ההבנה, המקום שלי, הרצון שלי לעבוד עם אנשים גדולים, לעבוד עם מבוגרים, לא לעבוד עם ילדים יותר, וחיפוש היתר, הערך המוסף, עם שימוש בכל מה שיש לי באותו רגע, זה גרם לי בעצם לחזור ללימודים 3 שנים, וללמוד להיות מנחת הורים. יועצת משפחתית.
יש גם עוד דבר.
מאמנת גם.
של הורים. הורים, כשבאים אלייך, הם רוצים לבוא אלייך.
נכון.
ילדים רוצים, לא רוצים, עד שם, הם לפעמים הם ממש אוהבים, לפעמים ממש לא. הם כאילו, קהל יותר קשה מהבחינה הזו. הם לא באים...
דווקא הם יותר קל. הם קהל הרבה יותר קל. א', כי לי יש גישה אליהם. אני מדובבת ילדים, ואני בקשר עם ילדים, שאני רואה שאחרים לפעמים לא מצליחים ולא יודעים לעשות. יש לי משהו. ושנית, בוא נגיד הם בחזקתי, הביאו אותם אליי. או שאני אהיה בייביסיטר, או שאני אגנן אותם, הביאו אותם אליי. ברגע שהם איתי, אני יודעת לגשת אליהם, ואני יודעת להיות בעלת השפעה.
מתי עשית את הסוויץ' השני בחייך? אני אקרא לזה כך, אולי את לא מגדירה את זה כך, שבו את גם... לוקחת זה לשלב של טלוויזיה,
כן,
או אומרת...
ארצי נקרא
כן,
לזה,
בדיוק,
ארצי.
לאומי.
לא הקליניקה שלי, לא רק...
בדיוק, לא,
רק...
לא באים אלייך בפרטי, כן. או להנחיה קבוצתית.
תראי, אני תופס עצמי כאישה מאוד אמיצה. ולמה? אנחנו יכולים ללכת לילדות, אולי בגלל שגדלתי עם בנים, אולי בגלל שהייתי בת יחידה והייתי צריכה להבליט את עצמי ולהיות שם, אולי משהו בניצוץ האלוהי, אנחנו לא נולדים לגמרי, טאבולה רסה. אולי בגלל שרציתי להיות ההפך מאמא שלי, באופן לא מודע כמובן. ואני, זה כיוון אותי בכל מיני מקומות. תראי, מה שאני אומרת היום, גאולה, זאת תובנה בדיעבד. זה דברים שהבנתי על עצמי לאורך השנים. כי בהתחלה רק הייתי על הדרך, רק הלכתי. בהתחלה הלכתי, גם הלכתי בדרך וגם הדרך הובילה אותי. והיום אני מבינה את מה עומד מאחורי זה. עכשיו, כמישהי שהיא אמיצה, זה בא לידי ביטוי בכל מיני אופנים. למשל, אני לא נשארת במקום שלא טוב לי בו. אם זה מקום עבודה, אם זה מקום חברתי, לא נעים לי, אני שלום, הלכתי. לא, לא.
כן, ואם זה גם כורח כלכלי, לא נעים לי, אבל אני נשארת כי אני צקי, לא מצאתי
נכון,
משהו,
אבל צריכה להתפרנס. אבל באותו רגע אני כבר הפסקתי להגיד לעצמי, לא נעים לי. אני יודעת שזה מה שאני צריכה לעשות, אני אעשה את זה הכי טוב שאפשר.
גם אם יש לזה מחיר.
בוודאי, okay. תמיד לכל דבר יש מחיר, אין משהו שהוא רק רווח.
אז החלטת לקפוץ לזירה הטלוויזיונית?
לא, אהבתי את זה, רציתי להתפרסם.
רציתי
להתפרסם מהרגע שנהייתי...
להתפרסם או להתפרסם
רציתי להתפרסם כדי להביא את משנתי לכמה שיותר אנשים. זה מה שרציתי.
לא כדי להיות מפורסמת?
רציתי
לא
להיות...
לא כי זה ז'אנר שאין בו, ואת יכולה...
לא, כשאני הבנתי שאני מאוד טובה במקצוע הזה שלי, פתאום ראיתי שאני לא ממלא רק גן, אני ממלא גם מתנס, אני לא ממלא מתנס, אני ממלא גם את היכל התרבות, ונותנים לי גם תפקידים אחראיים, והקליניקה שלי מלאה, והבנתי שאני מרצה טובה, ואני אוהבת את זה, גיליתי כל מיני דברים אחרים עליי. רציתי להיות יותר ויותר, יותר מאשר רק בהיכל התרבות, ובערב אחד. יש לי מה להגיד, אני רוצה שכמה שיותר אנשים ישמעו את מה שיש לי להגיד, כי זה יכול לעזור, זה יכול לעזור. אני יודעת שיש לי מה לתת, ואני יודעת שיש לי מה לתרום. ולצורך כך, הבנתי שאני צריכה גם לכתוב, וגם להיות בטלוויזיה.
והפתיע אותך ההצלחה?
לא. לא. היא הייתה הדרגתית.
תשמעי, המותגים הטלוויזיונים של היום, הם לא אישה בגיל מתקדם.
נכון, נכון, נכון.
היא בדרך כלל, היא נראית מדהים, היא דוגמנית, היא אלילית, היא רצה על החוף בבגד ים, ואם לא, היא מצטלמת, היא מעברר, והשיער מתנפנף, ואת לא הדגם הזה.
נכון. בגלל זה כמה דברים שונים קרו כאן. אחד, כשאני מסתכלת בראי, אני רואה רק את עצמי, אני לא רואה שום דבר אחר, אני לא רואה מותג, אני רואה קמטים, אני רואה את הגיל, אני הולכת עם שרבול ארוך, כי אני יודעת איך היד שלי נראית היום, והיא לא נראית כמו בגיל 40, היא נראית יותר בהתאמה לגיל. קודם כל, אני לא מתבלבלת. אני מאוד נהנית מהפרסום, מהרווחה הכלכלית שהוא מביא, אבל אני לרגע לא מתבלבלת, זה בסך הכל אני, עם היתרונות שלי, עם החסרונות שלי, עם זה שאני מתעצבנת לפעמים, עם מה שקורה לי בשירותים, בדיוק כמו שקורה לכל אחד אחר, וגם קרה לי לפני שהתפרסמתי. וזה לדעתי היתרון של הגיל. מאוד היתרון של הגיל. זה אחד. מעבר לזה, אני אוהבת את זה, אני אוהבת את מה שאני עושה. כשאני עובדת מול המצלמה, גם כשאני מדברת עכשיו איתך, אני לא מרגישה שאני מרועיינת, אני לא אומרת, וואי, עוד מה, תראו אותי מאות אלפים, מאות אלפים, מה יהיה הרייטינג? אני עושה את מה שאני עושה. אני אספר לך אנקדוטה, נזכרתי, אני מאוד אסוציאטיבית. שנים אחרי שנבחרתי להיות סופרנני, שמרתי עם קשר עם המון אנשים במדיה, אורחים ובימאים וצלמים שצילמו את העונות. היו המון עונות, היו שש עונות, זה המון. בא אליי ואומר לי, את יודעת למה בחרתי בך? כי הייתם שלוש בסוף. אמרתי לו, לא, אני אפילו לא הבנתי שעשו לי אודישן, לא הבנתי שזה אודישן. הוא אומר, אני אגיד לך למה. אני באותה תקופה אישנתי. אני כבר לא משנת הרבה מאוד שנים, אבל באותה תקופה אישנתי.
שומעים בקול קצת.
לא, הקול שלי זה בלי
ככה בלי...
הקול שלי זה okay. לא קשור לאישון, הוא קשור לדיבור לא נכון וליבלות על המיתרים.
אוקיי.
Okay. אני, מהרגע שאני נכנסת לכיתה א', אני יודעת, אני צריכה לעשות speech therapy, ובחיים לא עשיתי. אז אני צרודה תמיד, כי אני מדברת המון.
אז
אישנת
באודישן.
ונכנסנו למשפחה שהסכימה להיות מצולמת, אבל ידעו שזה לא יהיה בטלוויזיה.
פיילוט.
זאת אומרת, פעם ראשונה בחיים שלי, אני נתתי הדרכה למישהו כשמצלמה רצה אחריי, ולצלם מחובר גם בחוט איש הסאונד, כשהבמאי אומר לי, עושה לי ככה זוזי ימינה, זוזי שמאלה, או כל מיני דברים כאלה, ואני בעצם עם המשפחה. ונותנת להם הדרכה. ואז אומר הבמאי, רואי המתוק, אומר, טוב, הוא אומר, טייק פייב, כולם בואו נצא להפסקה. כולם יצאו, המצלמה הונחה, אנשים יצאו, המעשנים יצאו לעשן, כולם יצאו, ואני נשארתי בפנים, והמשכתי לדבר עם ההורים. זה גם אומר, לדעתי, על איך אני עובדת היום. כשאני מרצה היום, וההרצאה אמורה להיות שעה, היא שעה וחצי, כשהיא אמורה להיות שעה וחצי, אני מסתכלת על השעון ואני לא מאמינה, אני רואה שזה כבר שעה 45 או שעה 50, ובעלי עושה מעטט לי עם הנייד, ועושה לי סטופ, סטופ, סטופ. אני עובדת. אני עובדת, אני במחויבות, אני מדריכה, אני עוזרת, אני יודעת שאנשים שם צמאים לשמוע, אז אני עושה את זה.
דווקא בגלל זה אני חייבת לשאול אותך, תראי, בסוף זו טלוויזיה. אז את באה, ומה מציעה להם פתרון אינסטנט, ואנחנו אמורים בבית לחשוב שוואו, היו בעיות קשות מאוד של אלימות, של חוסר קשב, של חוסר הקשבה הדדית, של טירוף מוחלט בבית, ואז באה סופרנני וסדרה את העניינים תוך שבוע, והילד נהיה מנומס ושקט, ותודה אמא, ותודה אבא.
הוא לא נהיה מנומס ושקט.
אבל
העניינים
מסתדרים בזכות הדרכה קצרה?
קודם כל זה לא הדרכה קצרה. את יודעת מה זה אינטנסיביות לשבת להם שם על עברית 5 ימים?
עדיין הכל מצולם, זה הרי בתנאים של צילום.
נכון, לכן, תראי, אני מצלמת למעלה מ-50 שעות, כמעט שבוע, כמו שאמרת, ובסוף האנשים רואים 50 דקות, שזה באמת אינסטנט. קודם כל לא רואים המון דברים, לפעמים גם אנחנו עובדים, אני עובדת גם עם ילד אחר, ואנחנו מתמקדים בעיקר, התוכנית, הפרק מתמקד בעיקר בילד אחד. עכשיו, זה לא אינסטנט, כאילו אני באה ואני אומרת להם, תעשי ככה, היא עושה ככה וזה עובד. אני מושיבה את זה על תובנה. יש שיחות עם ההורים, אני מסבירה איפה הטעות, אני מסבירה למה הילד ממשיך לעשות את זה, ואני אומרת להם מה לעשות. והם נופלים, והם לא מצליחים, ואני גוערת בהם, ולוקחת המצידה ואומרת להם מה היית צריך לעשות, והם חוזרים והם עושים את זה. זאת אומרת שמי שמסתכל רואה בעצם מה היה, למה זה קרה, איפה הטעות של ההורים, מה הם צריכים לעשות, ואיך הם צריכים לעשות את זה. אבל... זה כן רואים.
ולא חשבת לרגע, עושים להם עוול. באים ההורים, אני לא יודעת אם באים אלייך מתוך אלייך, או לתוכנית מתוך מצוקה אמיתית שקיימת, כן. אין ויכוח, אבל גם הפרסום קוסם להם, או...
אלה שהפרסום קוסם להם לא עוברים את הפסיכולוג, אני לא מצלמת אצלם.
אוקיי.
לא, לא.
אבל אז בסוף יש ילד, הוא צריך לחזור לגן ולבית ספר, והוא הרגע התפרע בטלוויזיה.
אז זה מה שאנשים מבוגרים...
הוא זרק את הדלת, והשתולל, וכילל את האמא, וכילל את האבא.
זה מה שאנשים מבוגרים לא מבינים, הוא נהיה כוכב טלוויזיה בן רגע.
הוא לא מושפל רצח אחר כך? ממש לא. הוא לא זה שהמופרע מהטלוויזיה?
הוא נהיה מנהיג, כי כולם אומרים לו, אנחנו מקנים בך שההורים שלך הלכו לקבל עזרה, והורינו לו, כי אצלנו בבית עדיין צועקים וצורכים, והם משפילים אותנו, והם צובטים אותנו, או הם לא מספרים לי סיפור בלילה, או לא יושבים איתי, או הם כל הזמן מלשנים עליי וכועסים, ו... לא, לא. תראי, אנחנו מאוד נזרים. הם עוברים אבחון פסיכולוגי, גם יש לי זכות וטו, אני חושבת שיש מקומות שאני לא יכולה לעזור בהם, אני לא נכנסת אליהם. ואנשים האלה, ואנחנו גם בודקים שהם יכולים לעמוד בחשיפה, ואנחנו מכינים אותם, ואנחנו גם מכינים את הילדים. ברגע שיודעים שפרק עומד לעלות, הילדים, יש שיחה, יש דיבור, יש מפגש, ילד של גן, לא קורה לו כלום בגן, אבל ילדים של בית ספר, וגם תלוי אם זה כיתה ב' או שזה כיתה ו' או שזה כיתה ת', אנחנו מכינים אותם, אנחנו יודעים למה יגידו להם, למה לענות.
אבל החוויה שלהם תהיה טובה, גם בדיעבד, כן, גם אחרי שנים?
כי הם ידעו, כן, תקשיבי, הם איתים בקשר.
לא, החוויה טובה פעמיים, במובן זה שזה גם א' עזר וב' הם לא יגידו, וואו, מה, איך לקחתם אותי לדבר הזה?
מה שעובר לאנשים בראש, זה מה שנאמר להם. ילד לא ממציא דעה לעולם. ילד שומע את הדעה של הוריו. ילד נהיה טוב או נהיה לא טוב, בדרך כלל בהשפעה מאוד גדולה, של מה שהיה שם בבית, ובעיקר מה היה המודל. וכשילד שומע, היינו בטלוויזיה כי רצינו להיטיב את היחסים בבית, כי אתה ואני רבנו כל הזמן, ורציתי להפסיק לריב, כי הבנתי שאני עושה טעויות, ורציתי ללמוד מה לא לעשות. זאת הייתה הדרך, זה מה שהיה פתוח לפנינו, וזה עבד, ותראה את הקשר, ותראה את היחסים, ותקשיבי, אני בקשר עם המון משפחות, שילדו עוד ילד, אני באה לבר מצוות, אני באה לגיוס הצבא, אני באה לסיום קורסים.
ולא רועדת לך, אני, במובן המטאפורי, היד,
ממש
אבל בסוף,
לא.
לא, לא, כשאת באה להמליץ, כי... אולי אני לא מכירה באמת, אני פה לשבוע, אבל אולי אני באמת לא מכירה מה קורה פה בבית, כי הם לא אצלי באופן עקבי שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע.
האנשים האלו צולמו 3-4 ימים לפני שראיתי אותם. האנשים האלה עברו, בהסכמתם כמובן, שיחות עם המורות, שיחות עם אנשים שמאבחנים אותם, אם יש או כל מיני דברים כאלה. יש פה עבודת עומק, אין פה שום דבר מחופף. זה כל כך רציני, זה עיסוק בדיני נפשות. זה מאוד רציני. זה מאוד עוזר, וזה עוזר למאות אלפים שצפו בזה.
אבל אם מישהו צריך להגיד לי, אני באמת שואלת, אני רוצה לבוא אלייך או פרטי, או דרך מסלול הטלוויזיה, מה תמליצי?
א', היום כבר אין את מסלול הטלוויזיה.
לא, אבל נגיד תיאורטית, יש החשיפה מזיקה או מועילה?
רק מועילה.
מועילה?
רק מועילה, רק מועילה. מכיוון שאני זוכרת שאפילו הייתה אמא אחת, זה היה בהרצליה, והאמא אמרה לנו, אני פניתי לכם, ובעלה מסכים, כמובן, זה היה הכל בהסכמה, כי ידעתי שרק הטלוויזיה תגרום לו לתחזק את השינוי. בגלל שהוא ידע שהוא נחשף, והאיש היה מנכ״ל חברה, בגלל שהוא ידע שהוא נחשף, הוא יחזיק את השינוי עכשיו, כי אם הוא ייפול עוד פעם למה שהוא היה קודם, יגידו לו, אז בשביל מה הלכת לטלוויזיה? וזה גרם לו להחזיק, ואז הוא החזיק, 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 עד שזה הפך להיות...
אני הייתי מסתכלת על התוכנית שלך, ואומרתי, וואו, אני ממש, יחסית ממש, פשוט שאהבתי עידוד לראות שיש הרבה יותר גרועים ממני.
גם, נכון.
אמרתי, וואו, אני ממש אחלה, אני נהדרת.
ותקשיבי וללמוד, וזה משהו...
לא באמת נהדרת, אבל יחסית אליהם...
נכון, זה הרבה פעמים מקל, גם בהרצאות, סוף הרצאות באות אליי, לפעמים נשים, ואומרות לי, את יודעת מה? יצאתי מחוזקת, כי אני מתברר שלא, אני לא עושה רק טעויות.
לא, אני
כזאת
גרועה, כן.
כן, כן, עכשיו, זה מאוד חשוב. זה מאוד חשוב. יותר מזה, אחד הדברים שהכי באמת גורמים לי איזשהו סוג של תחושת גאווה, או תחושה, כי העבודה הזאת שלי, בתחושה שלי, בלי מרכאות, היא עבודת שליחות. הידיעה שהרבה אנשים הבינו מתוך זה, שני דברים עיקריים. אחד, אני צריכה לפנות לעזרה, יש מי שיכול לעזור לי.
Okay.
מנחות עודרים, מדריכות הורים, יועצות משפחתיות, אפשר לגשת, זה לא צריך להיות בטלוויזיה, אפשר ללכת ולעשות את זה, אחד, ושתיים, זה שאני לא צריכה לשלוח את הילד לתיקון, ממש לא. אני לא אוהב את הדבר הזה, שגננות אומרות להורים, אם ילד בן ארבע תשלחו אותו לטיפול, תשלחו אותו לפסיכולוג, מה זה הקטע הזה? הפסיכולוגים של ילד בן ארבע זה ההורים שלו, גם כשהוא בן 12.
מה,
אז
את לא ממליצה ללכת לטיפול בגיל צעיר?
לא מיד, לא מיד, בגיל צעיר, בוודאי, לא יודעת, איזה מצב צריך ללכת לפסיכולוג?
לא הבסיס, שככל שאתה מתחיל יותר מוקדם, תראה תוצאות יותר טובות.
אז זה ההורים?
ההורים, ואם ההורים אין להם מסוגלות, לא רגשית.
אז שיבואו אליי, אני אחליט אם יש להם או אין להם מסוגלות. בואו נעשה איתם תהליך. רגע לפני שלוקחים ילד בן ארבע לפסיכולוג, באמת, ריבון העולמים, רגע קודם, בוא נדבר עם הפסיכולוגים הכי קרובים אליו, שזה ההורים שלו, בוא נלמד אותם מה לעשות, בוא נעביר אותם תהליך. אם אני אגיע בסוף למסקנה שוואו, הם רק מחבלים שאלוהים ישמור, אז, אז, אז גם אולי אני אכניס תותחים יותר כבדים מאשר פסיכולוג. אבל רגע.
מי שיצרף לנו עכשיו נאמר שאנחנו מדברים עם מיכל.
אני גם רוצה להגיד לך עוד משהו. ילד הולך לפסיכולוג פעם בשבוע, אפילו פעמיים בשבוע. את אמא שלו ואת אבא שלו, הוא חי איתם כל יום 4 שעות. אם אני לא אעשה שם תיקון, גם עלול להיות מצב שכל מה שעושה אצל הפסיכולוג לא, לא, לא מחזיק.
כן, לא, לא יודעת להגיד באופן חד משמעי, אני מניחה שזה לא, תלוי לא בילד, תלוי בסיטואציה,
בדיוק,
תלוי
לכן...
בהורים. את אומרת 4 שעות, יש הורים שלא רואים את הילדים שלהם שעתיים ביום.
ועדיין הם ההורים הכי משפיעים והכי קובעים, עדיין, okay. גם אם הם רואים אותם שעה ביום. הם הפסיכולוגים של הילדים. רגע לפני שאני שולחת את הילד לטיפול, אני רוצה להנחות את ההורים. אני רוצה כי ההורים הם הדמויות הכי משמעותיות.
שמי, יבואו ויגידו לך, אני מניחה שבמידה רבה של צדק, מה זה כל סימני השאלה האלה? מה זה חוסר הביטחון הזה בהורות? מה זה חוסר העונים הזה?
את צודקת.
ההורים פעם היו עם יותר ביטחון, אולי בגלל ש... אני לא יודעת, אולי בגלל שפחות העצימו את הילד במובן השלילי של המילה, כלומר, מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? מה אתה רוצה,
כן,
חמודי?
כן.
מה, 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 מה? וצומח לך רודן קטן, ואתה פתאום, אתה לא יודע
גאולה,
מה לעשות.
נכון, אבל פעם לא היו רודנים. זה בדיוק הקטע. הזה שמעצירים...
או שהיו ו...
ודיקו אותם, בדיוק.
אני לא יודעת אם דיקו אותם, אבל מסגרו בלשון לא, מסגרת.
ואפילו די דיקו.
שמו גבולות.
תראי, בוא רגע נחשוב על זה פעם. כשאנחנו אומרות פעם, זה לא 400 שנה, זה 40, אפילו פחות. פעם ילדים היו מצייתים.
נכון.
מציית החלש לחזק, מציית מי שפוחד ממי שיותר ממנו. הילדים היו מצייתים.
אולי מכבדים
לא,
ולא מתוך, פוחדים.
לא, הם פחדו, אבל מתוך זה בא גם כבוד. כי כשאישה בת 40 אומרת לי, אבא שלי, עד היום אני לא מאשנת לידו, היא לא ממש פוחדת ממנו. היא לא רוצה. היא כבר מכבדת אותו, היא מבינה שזה חשוב לו. היא לא רוצה שהוא יסתכל עליה עקום, היא עדיין רוצה להיות הילדה הטובה שלו, כל מיני דברים כאלה. זה כבר לא איזשהו פחד של ילד בן 4 לגבר בן 30. אוקיי? עכשיו, זה שאנחנו מעצימים את הילדים, או הורים היום פונים לילדים בסימני שאלה, מאמי, אתה בעלי חול? אתה מחכה לי פה, נכון?
לא, נלך לאמבטיה, טוב?
נלך לאמבטיה, בסדר? אתם באים לאכול? דברים, אני הולכת רגע לנוח, בסדר? מה זה הדבר הזה? עכשיו, צריכים להבין, זאת התופעה הבעייתית, מאוד בעייתית, כי מי שנפגע ממנה זה הילדים, שתדעי לך, ממש. אבל זה קרה בגלל מהפכות שהתחוללו פה, גאולה, המאה ה-20, היא מהפכה של 100 של שתי מהפכות חברתיות אדירות. המהפכה הדמוקרטית והמהפכה הפסיכולוגית. אלו שני דברים שלא קרו קודם. באמצע המאה ה-20 התחלנו להגיד לעצמנו, רגע, לילד יש זכויות. לפני כן, תראי כמה קהלים קיבלו זכויות במאה ה-20, השחורים, הנשים, הלהטאבים והילדים.
אבל זה יותר מזכויות. זה, הילד הוא לא בבואה שלי, הוא יצור עצמאי, יש לו חלומות, שאיפות, צרכים.
אבל לפני כן אף אחד לא דיבר על זה. לפני כן אף אחד לא אמר את זה. המהפכה הפסיכולוגית, טבעה בנו את הרעיון, את הידיעה, את הידיעה, לא סתם מחשבה, ידיעה. כל מבוגר הוא בעצם תוצר חוויות ילדותו. זאת אומרת, מי בעיקר מייצר חוויות לילדים? ההורים שלהם. אז רגע, אם אני עכשיו מייצרת לילד שלי חוויות, שיעצבו את סגנון האישיות שלו, אוקיי? יש סיכוי שאיזה חוויות אני רוצה לייצר לו, גאולה? טובות. אז אם אני רוצה לייצר לו חוויות טובות, אני לא יכולה לחנך אותו כמו שסבא וסבתא שלי, כמו שהוריי חינכו אותי. אני לא ארביץ לו. אני לא אצוות אותו, אני לא אנעל אותו, אני לא אגיד לו טיפש, אני לא אגיד לו, אם אני אמות מתקף לב, כי אתה עושה לי התקף לב. אני לא אגיד לו, כמו שדור שלם גדל פה במשפטים, כמו היטלר לא הרג אותי, אתה תהרג אותי. אני לא אגיד לו דברים
אבל
כאלה.
אבל אם בסוף יצאת מבוגר שיודע לומר מה אני לא עושה, אז אולי ההורים עשו עבודה טובה.
ההורים עשו עבודה הרבה יותר טובה מה שהיום. ואת יודעת למה? בגלל שהם היו מאוד חזקים. בגלל שהם לרגע לא התבלבלו. בתפיסה שלהם, אני המבוגר, מבוגרים וילדים זה לא אותו דבר. זה שתי קומות בבית. אני אגיד לו מה לעשות. המשפט, את לא קובעת עליי ואתה לא מחליט
אתה
עליי.
אתה לא מחליט עליי.
שילדים כן. אומרים היום, זה משפט שגאולה מבחינה תחבירית לא יכול היה להיווצר לפני 30 שנה. היה ברור שהם קובעים עלינו ומחליטים עלינו. אבל אני רוצה להגיד לך, תפקידנו כן לקבוע עליהם ולהחליט עליהם. והורה שמתבלבל ואומר, רגע, תקשיבי, אבל זה הורה שהילד שלו עכשיו בבעיה.
אבל איך מוצאים, תשמעי, שאלת מיליון הדור, איך מוצאים את האיזון בין לסמן לו את הגבולות הברורים
לא תמיד מוצאים איזון.
לבין לתת לו, את יודעת, לא לדכא אותו.
תראי, לא תמיד מוצאים איזון, והאיזון צריך להיות אצלי בבטן. האיזון צריך להיות
מה,
אצלי.
מה, אינטואיציה? אז למה אני צריכה לבוא להדרכת הורים?
כי הם איבדו את האינטואיציה, גאולה. הם כבר לא מאמינים במה שהם עושים. הם רוצים שהילד יבוא למקלחת ואומרים, מאמי, אתה בא למקלחת? ואז הילד אומר, לא רוצה. הם לא מבינים שהם שאלו פה שאלה של הילד לגיטימי, מישהו ייתן תשובה. והילד אומר, לא. אז הוא אומר לו, אבל מאמי צריך? אז אם צריך, למה שאלתי? למה לא אמרתי לו, לא מאמי, בוא למקלחת, צריך להתקלח עכשיו. עדיין יכול להיות שיגיד לי לא. ואז אני אגיד לו, אבל אני לוקחת אותך, כי אצלנו בבית מתקלחים כל יום. כי אמא קובעת על הילדים, כי אמא יודעת מה זה היגיינה אישית, את חושבת שהיגיינה מעניינת ילדים?
כן. אתה תהיה מלוכלך, בסדר, אז אני אהיה מלוכלך, ממש מעניין אותו. כן,
תחליף עם הצעים.
להפך, יותר טוב.
כן, בדיוק. אני בהחלט קובעת, כי ממרום שנותיים, מה-20, 25, 30, 35 שנה ההבדל ביני לבין הילד, או הילדה, ממרום שנותיי, זה עושה אותי קובעת. את יודעת, רשי, אני אוהבת במקרה הזה מאוד את הפירוש של רשי. בדרך כלל אומרים שהורה או מורה זה מלהורות, מהוראה. רשי אמר משהו אחר. רשי אמר שהמילה הורה היא נגזרת מהמילה הר. ומהו הר? גבוהה ולכן רואה למרחוק. עכשיו, ברור שהוא לא מתכוון להורה בגובה 1.60 או 1.72, אוקיי? זה, הגובה הוא מרום שנותיי. ומה זה רואה למרחוק? אני יודעת יותר טוב מהילד מה טוב עבורו, ועכשיו כל הפסיכולוגים ששומעים את השיחה הזאת התפוצצו עליי. ילד יודע מה בא לו, מה כיף לו, מה טעים לו ומה נעים לו. אני יודעת מה טוב לו. כי אני מבינה היגיינה ואני מבינה בריאות, ואני מבינה חיידקים.
ואם אני הורה מחורבן, אז אולי אני לא מבינה כל כך.
אם אני הורה מחורבן, אני אגדל ילד אומלל, זה הכל, מה אני אעשה?
לא, אז אולי עדיף שאני לא אדע לומר לו, תעשה ככה וככה אבל, וככה, כי אני רק אזיק
אבל אם אני חושבת שאני הורה מחורבן, בואי נלך, נבדוק את עצמי אם אני מחורבנת או לא.
אבל רוב ההורים, אני לא יודעת כמה יש מודעות.
תשמעי, יותר ויותר, זה התפקיד שלי. בגלל זה אני שמחה על התוכנית, ועל הרעיון איתך, ועל תוכנית הרדיו שלי כל יום שישי בין 10 ל-12. בגלל זה אני עושה את העבודה הזאת. בואו נבדוק את עצמנו, בואו נבדוק את עצמנו, ההורים שלנו לא בדקו את עצמם. ולכן הם פעלו, הסמכות שלהם הייתה משפילה, הייתה כוחנית. מתוך הבנת הפסיכולוגיה של הילד ומתוך הבנת הדמוקרטיה, ולראות את הילד כאנוש, כאדם, כבעל זכויות, כמאוויים, כרצונות, כל הדברים האלה. מתוך המקום הזה, איבדנו, זרקנו את הסמכות הכוחנית והמשפילה. בצדק. אבל איבדנו את כל הסמכות.
אני חושבת שאחת הבעיות, אני דווקא יודעת לעשות את זה, אבל אני רואה שאחרים פחות, זה להגיד להם לא. כי להגיד לא זה קשה. כלומר, זה קשה לא רק בגלל...
לי זה לא קשה בכלל.
לא, לי זה קשה, כי אני יודעת שאחרי הלא יבוא ויכוח ומסע ומתן וניסיון למקסם את ההישגים נכון. של הילד או הילדה, וזה מתיש, זה מתיש כי זה גוזל לי עוד חצי שעה של ויכוח.
אבל לא,
יכולתי להגיד
אבל...
כן, ואז יהיה לי שקט. כן, לך תבלע
אבל...
במסך עוד שעתיים.
גאולה, למה את מתווכחת?
לא להתווכח?
למה להתווכח?
לא להזכיר.
מה זה, את מגדלת עורך דין קטן מגיל 4?
לא, אבל אני רוצה להסביר את ההיגיון שבעניין.
תסביר את ההיגיון שבעניין. הוא לא מקבל את ההיגיון שבעניין. לא מעניין אותו ההיגיון שבעניין. הוא ילד, ממש לא מעניין אותו. אם אני אומרת לילד בן 4, תהיה לי את הטלפון מתוק, כי היית המון במסך, הוא לא רוצה. אז אני אומרת לו, מאמי, אני, זה כבר יותר מדי שעות, אני יודעת מה מזיק, לכן אני לוקחת. עכשיו, איפה הקושי? למה לי לא קשה להגיד לילדים לא, ולהורים, הרבה הורים צעירים כן? כי לא קשה להם. קשה להם אי סביעות הרצון של הילד, כאילו, אוי, הילד עצוב, אוי, הוא עוד פעם מתוסכל, וכל הקטע של הפסיכולוגיה, חוויות טובות, ושהוא לא יהיה מתוסכל, או אני לא רוצה לריב איתו. אם אני לא רוצה לריב איתו, למה אני רבה איתו? אני אקח את הטלפון, אני אסובב את הגב, אני אלך.
כן, אבל את נותנת את המקרה הקל של ילד בן 4, מה עם הילד בן 14?
הילד בן 14, אז אני אמצא את המקומות, בילד בן 14, אני כבר לא אקח את הטלפון, זה ברור. בילד בן 14, אני אתחיל לשמור על כבודי, אני אתחיל לשמור על מה שכזה. כשהוא אומר לי, אבל, אמרתי לו, אני לא מתווכחת. אבל
כולם. אבל לכולם נותנים.
אז לך תגור בבית של האימא הזאת. אתה מחליף אותי, ואז אני מכניסה גם הומור. תגיד לי, אתה מחליף אותי, אתה הולך להיות הבן, אתה עכשיו רוצה להיות לגור בבית של עומר, תעשה טובה בחייך, שהאימא היא כזו ואבא זה כזה. אז יחד עם לקבל את כמה שאני אימא מהממת, אני גם לפעמים רעה, לוקחת, או לא נותנת, או לא קונה, או לא מספקת את כל צרכיך. חד וחלק. הורים אומרים לי, מה לעשות שהילד ילך לעבוד, כשמדובר על חופשים ארוכים? מאוד פשוט, כדי שהילד ילך, ילדים צריכים, סתם אני אומרת מספר.
אל תיתן להם כסף לכל הבילויים שלהם.
בדיוק כך. בדיוק כך.
תגידי, יש דבר כזה, קודם כל, אחד הדברים שאני שלמדתי, ולקח לי זמן ללמוד אותו, שלא כל ילד אותו דבר, במובן זה, לא מיד קולטים את זה. אני אומרת, אם משהו עבד אחלה עם ילדה מספר אחת, עם הבכורה, עשיתי ככה וזה היה יופי, עשיתי ככה וזה לא הצליח, אז תיקנתי וזה, אני כבר יודעת מה זאת עם הילד השני.
נכון.
ממש לא. מגיע נכון. מישהו, כאילו לא נולד מאותו צמד של הורים.
עכשיו, מה שאת אמרת פה זה תובנה ענקית. כי בדרך כלל, יש איזה עוד כן חזלנו אמרו חנוך לנער על פי דרכו, מה אנחנו עושות ועושים בדרך כלל? את הכי טבעי בעולם, אנחנו מגדלים את כל הילדים על פי דרכנו. לא על פי דרכו, אלא על פי דרכנו. ועכשיו, במיוחד, אם ההורות, במיוחד הילד הראשון, אומר, הוא הורות מיטיבה, והילדה גדלה, והיא נוחה, והיא נעימה, ואיכשהו, ולמדתי מה לא לעשות, ויש לי ילדה מתוקה עם שיתוף פעולה, אני עושה אותו דבר עם הילד, עם הבן השני או עם הבת השנייה. עכשיו מתברר שמבת השנייה זה לא עובד. ורוב ההורים, מה יהיה סיכוי מאוד גדול שהם יגידו? הם יגידו, אני לא בסדר, לא. הם יגידו, הילדה לא בסדר. בדיוק, הם יגידו, הילדה לא בסדר. נכון, נכון. כאשר מה שאת אמרת, זו באמת הבנה אדירה. עם הילדה הזאת, אני צריכה לעשות את זה אחרת. הוא לא היה צריך גבולות, זה צריך ממש גבולות. הוא, יכולתי לעשות הכל בחיוך ובהומור, פה אני צריכה להתעלם, לא להגיב. זה יעבור לבד, בטח. זאת חוכמה גדולה, ובדרך כלל... אין לנו פניות לראות את זה, כי ההורים כל כך עסוקים, כל כך טרודים. אין לנו פניות לראות את זה, ובאופן אוטומטי אנחנו חושבים שאנחנו עושים את הנכון.
אין זמן להשקיע במסלול נוסף, כן, אז בוא נלך על הבטוח כן, במוכר. כן.
אבל אז, סליחה גולה, אז אנה נכנסת. אבל אז הם אומרים, לא הולך לי, משהו לא בסדר, בוא נלך ללמוד מה. עכשיו, פעם הם היו אומרים, בוא נלך, שתגיד לי מה לעשות שהילד יהיה בסדר. היום ההורים כבר יודעים להגיד, וזה אחד הדברים שאני זוקפת, לפחות באופן חלקי, לזכותי, לזכות התוכנית וכל הדברים האלה, ואני גאה בזה, וזה משמח אותי. היום הורים באים ואומרים, תגידי לי מה לעשות שאני אוכל לעזור לילד, או תגידי לי מה לעשות
כדי לילד. שאני אעשה עבודה טובה, לא כן, כדי שאיך כן, אני עושה ילד כן. מאושר, ילד מושלם, לא, אלא לא איך די. אני עושה עבודה
כן,
טובה.
כן. תקשיבי, לי יש בעיה עם המילה מאושר, יש לי בעיה רצינית מאוד עם הדבר הזה. היום הורים רוצים לעשות ילדים מאושרים, מה זה השטות הזאת? מה זה הדבר הזה? אני יודעת מה זה ילד מאושר? אני יכולה לקחת אחריות על אושרו של הילד? אני יש שם...
חלק מעניין הוא שהורים רוצים לחסוך מילדים את המכשולים ואת הממורות. חלק מהעניין הוא, אני חושבת, כדי שיהיו מחושלים...
אני רוצה שהם יגידו לי, אני רוצה לגדל ילד עצמאי, אני רוצה לגדל ילד אחרי, אני רוצה לגדל מנץ', אני רוצה לגדל ילד ישר, אני רוצה לגדל ילד אמין, אני רוצה לגדל ילדה שיודעת ילד וילדה שיודעים לאהוב, אני רוצה לגדל ילדה שיודעת לשמור על עצמה, אני רוצה לגדל ילד וילדה שמחויבים לעצמם ולא על חשבון האחרים. זה מה שאני רוצה. ואם הם יהיו כאלה, הם יהיו מאושרים.
יש כללים של תסק 1, 2, 3, 4, 5, 6, הילד שלך יהיה בדיוק מה שתיארת עכשיו, או שלא, ממש, לפעמים אתה תעשה הכל, כל מה שאתה יכול, ותצמד לכללים שלך, מיכל דליות, ועדיין, זה לא יהיה ככה.
זה יכול להיות, זה יכול להיות, ואז אני אומרת, לך תחפש עזרה, תראה את זה כמה שיותר מהר, ותיגש לגן לחפש עזרה, ואף פעם לא מאוחר לחפש עזרה, גם כשהאימא בת 60 ופיתה בת 40, והן באות אליי. אף פעם זה לא מאוחר. לסדר את ההדורים, או לנסות לראות, או לנסות לגשר בין מה שהיה. כי כשאימא בת 60 וילדה בת 40 מסתכסכות, מי שמסתכסך שם, לא הבת 40, בת ה-4. אוקיי? וכשילדה אומרת לאימא שלה, את אשמה, בגללך אני כזאת, אותי תמיד קיפחת. והאימא אומרת, יכול להיות שאת צודקת, אני מתנצלת על זה. עשיתי את הכי טוב שידעתי. אי אפשר להתחיל להתגונן עכשיו שאני בת 60 על מה שהיה שם, כי זה אני מאמין של הילדה. זאת אומרת, צריכים לעבוד על הדברים האלה. עכשיו, יכול להיות, גם יכול להיות שיש פה בעיה נסתרת. למשל, מה שיש היום, ילד רגיש מאוד, 20% מהאוכלוסייה, עם ילדים מאוד יתם. רגישים.
Okay.
עכשיו, העניין הזה, קראו לזה ויסות חושי, קראו לזה פדנט, זה אקסטרה רגישות, זה ילדים עם אור רגיש, שזה גם אומר בקוגניציה, זה עובד גם במוח. הכל חודר אליהם מאוד עמוק. גם רעש, גם אלבון, גם הבת, הם רואים הכל. את התו של החולצה יוציא אותה מדעתם. כל מיני, יש כל מיני דברים כאלה. אז יכול להיות שמה שאני עושה עם הילד האחר שלי, עם הילד הרגיש, לא יעבוד. אבל לצורך זה אני צריכה לבוא לפעמים לאיש מקצוע, או אני צריכה להודות בפני עצמי, שלא הולך לי, לא עובד לי, חבל, חבל. בוא נחפש את זה, בוא נמצא את זה.
תיארת את מערכת היחסים בין בת ה-40 לבת ה-60, לצורך הדוגמה, אני נאחזת בדוגמה שלך. אני מכירה לא מעט ילדים שגידים, אני לא אהבתי את ההורה שלי, הוא היה הורה שלי, אבל הם סוחבים איזה.
כן.
יש גם את המקרים שבא הורה ואומר לך, אני לא אוהב את הילד. אני לא אוהב אותו.
המון.
זה דבר כבשה פי אלף, מאשר ילד בא ומודה, אני לא אוהב את אבא, לא אוהב את אמא, או שמתחבר יותר לאחד מהם.
ילד לא צריך, דרך אגב, לאהוב את אמא שהאבא שלו, כשהוא ילד קטן.
ברור שמורים אותכם
ש... לא, תראי, זה קורה בקליניקה שלנו.
אבל נורא קשה לבוא ולהגיד, אני את הילד הזה, את יודעת מה, לא... סוני, אני לא יכול להיות איתו.
לא יכולה, אני אוספת אותו, אני הולכת לאסוף אותו מהגן, אני כבר בלחץ, הלוואי והייתי יכולה להישאר בעבודה עוד שעתיים. תקשיבי, את יודעת, אחד הדברים שמבחינתי היום הבייבי שלי, גולת הכותרת של העשייה שלי, זה שאני מלמדת במכללת לוינסקי לחינוך, יש לי תוכנית של שנתיים להכשרת יועצות ויועצי משפחה. יום בשבוע, תוכנית מדהימה, מהממת, מהממת. צריכים ללמוד את הדבר הזה. צריך כמה שיותר מנחי הורים ויועצי משפחות. כי אנחנו כמה מיליונים בתי אב פה במדינה הזאת, וכולם צריכים עזרה בשלב זה או אחר. כולם מתלבטים במשהו קטן כגדול. ואנחנו נתקלות בזה, בקליניקה נתקלים גם, יש לנו גברים בצוות. המון, המון. עכשיו, ברגע ש... אנחנו מנסים לשמוע משהו טוב על הילד או על הילדה, והאימא אומרת לי, או האבא אומר לי, אני לא סובלת אותה, לא יכולה לראות אותו. קודם כל, אני מחזקת את האימא, אני אומרת לה, וואו, על האומץ. אני קודם כל רוצה להודות לך אפילו, ששיתפת אותי, ושראית אותי מספיק אמינה, כדי לשמוע דבר כזה, שלא כל אחד היה מעז להגיד לי.
עכשיו, אבל היא לא באה רק לפרוק, היא באה שתעזרי,
אז נכון? עכשיו אני מתחילה תהליך, אני מתחילה תהליך. יש המון, אני שואלת המון שאלות. אני מקבלת תמונת מצב.
איפה זה יושב בדרך כלל, אם את צריכה בהכללות לנסות לדבר, כאילו על מה?
על החוויות שלה. על החוויות שלה. זה כמו שהתלמידות שלי עוברות עכשיו תקופת התמחות, אז אני שומעת המון סיפורים, כי הן יוצאות החוצה למשפחות, ואז הן מקבלות את זה כמובן פיקוח וסופרוויז'ן, כמו שכל התמחות. אז היא מספרת לי גם כן על אמא שיושבת על ילדה בכיתה א', יושבת לה על הווריד על שיעורי בית, ממש, ממש, ומוחזבת, וגוערת, וכועסת, ובוחקת, וכל מיני דברים כאלה. ואני התחלתי לשאול אותה, אמרתי לה, נגידי לא תעשה שיעורים, אז מה יקרה? אז היא תרד בציונים, אז היא תרד בציונים, אז מה יקרה? אז היא כל שנה תעבור בית ספר. אז מה יקרה שהיא כל שנה תעבור בית ספר? אז יהיה נורא קשה, אז בסוף גם יעיף אותה מכיתה י"ב, היא לא תסיים בגרות. ומה יקרה שהיא לא תסיים בגרות? אז היא תלך לעבוד. ואז היא תתגייס. ומה יקרה אחרי שהיא תצא מהצבא ואין לה בגרות? זאת אומרת, קודם כל אני מפרקת את הפחד הזה של ההורה. ואז אני אומרת לה, ואם כל זה יקרה, וזה הכי גרוע שיכול לקרות, אז למה עדיין את יושבת עליה? את מה היא אמרה? כי אני מפחדת שתהיה כמו אחותי. את מבינה, התפקיד שלי לקלף את זה, אבל היא לא תהיה כמו אחותה, כי היא לא אחותה.
אבל מה ההבדל בינך לבין פסיכולוג שיקלף אותה באותה מידה?
כי הפסיכולוג הולך ומחפש את הסיבה. אני במקרה הזה נתתי לך משהו, לא תמיד זה מגיע לשם. הפסיכולוג יעבוד עליה, על למה, ואז הוא יעבוד ומה היה עם אחותך, ולמה זה קרה, ואיפה זה יושב אצלך, ואיך זה מכתיב. אבל אני לא אעביר אותו עכשיו
תהליך. אבל איך אפשר לייצר רגש של אהבה, כשמדברים איתך במונחים שאני שונאת אותה?
כן, אני אגיד לך. יש סיכוי, אני אפילו אשאל אותה מתי אהבת אותה. האם פעם אהבת אותה? קודם כל אני אקח אותה לשם, האם אהבת הילדה הזאת פעם? ואני מניחה, אלא אם כן יש בעיות אישיות. שהיא תגיד שהייתה תינוקת והרזקתי אותה, והיא ענקה לי פה והיא ענקה לי שם, ואפילו שנולד אחיה, נורא אהבתי אותה והרחמתי אותה וזה 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 וזה. ואפס היא לא יודעת מתי, נגיד. אולי נולד, אולי שנולד השלישי, אולי כשהם התגרשו, אולי כשהיא נכנסה לגן מסוים, לא יודעת, משהו. זאת אומרת, יש סיכוי שפעם היא אהבה אותה. אם היא לא אוהבת אותה היום, זה בגלל שבתחושה שלה הילדה עושה לה כאלה צרות. אוקיי, ואני את הצרות, אני על הצרות האלה רוצה לעבוד, רק על הצרות. אז מה קורה, אז איך זה? ולא תמיד אני גם הולכת למקום הזה. אז היא, אפילו אם אני לא אטפל בנושא של אהבה, לא אגע בנושא של אהבה בכלל, אני אגיד לה, בואי תגידי לי מתי, ואיך זה קורה, ואיך זה בא לידי ביטוי, ומה את עושה, ובואו נחשוב אם היית עושה אחרת, ולמה לדעת איך היא עושה את זה, ואיך היא מרגישה כשאת מגיבה, ואיך כל הדברים האלה. ואני אלמד אותה את הדבר הזה של, את המחרוזת, את השרשרת הזאת, בדיוק, המעגל הזה של הילדה עושה, ואת נדמה לך שהיא אומרת לי, אוף, למה אבא לא בא? ואת נורא נעלבת.
כן.
אבל בוא נחשוב, יכול להיות שהיא אמרה את זה מסיבה אחרת, בוא נחשוב. בוא נחשוב משהו אחר שגרם לה להגיד את זה. לא יכול להיות. משהו, בוא נמציא. יכול להיות שהיא, לא יודעת מה, שהיא רוצה שתרים אותה על הידיים, יכול להיות שהיא באמת מתגעגעת לאבא באותו יום, אני לא יודעת, משהו. עכשיו, ואז, זה, אני עובדת על הדבר הזה, על הפרשנות של האימא, בלי שאני עושה לה טיפול פסיכולוגי, חס וחלילה, זה לא המקום שלי.
אוקיי. תגידי, יש גם, פשוט הולכים
לדבר על הזמן, אבל... בדיוק, וואי, אני לא מאמינה,
כן,
אני מעל לנו הזמן.
כן, ממש.
בסיכומו של דבר, אני אפתור את המפגש של האימא עם הילדה. היא תראה את הילדה אחרת כשהיא אוספת אותה ולוקחת אותה. היא תתכופף אליה ותחבק אותה. ואני אפתור את הקושי, כי הקושי הוא זה שגורם לה להרגיש מה שהיא מרגישה.
בסוף, תדעת, יש גם את הילד במרחה. נכון שאתה אוהב אותי הכי בעולם יותר מהאחים, כן, או האחיות, כן. וזה... ואז אתה, בנקודה זו אומר, אני הכי אוהב אותך, וזה לא יותר, אני הכי אוהב אותך, אבל אם עודים בזה באמת, כל ילד, אני קוראת לזה, יושב אצלך טיפה אחרת, מסתדר בלב.
אני מסכימה איתך מאוד גאולה.
לא אני אוהבת אותך יותר אותך, אבל זה, כל אחד מפעיל אצלך משהו אחר, בעוצמות שונות, במנעדים שונים.
כן, כשאני אומרת את זה...
וזה לא כל הילדים אותו דבר.
לא, אתה אמרת ממש מאוד אמיץ.
קשה להגיד את זה, כן.
מאוד אמיץ, וכשאני אומרת את זה, אנשים עושים, אבל כולם הולכים עם זה הביתה. אנחנו לא...
רגע, אני אוהבת את כולכם. אבל אתה כל אחד יושב אצלי קצת אחרת.
אם ילד אומר, ואת אוהבת אותי יותר מ... ואת אוהבת אותי יותר מיוני, ואת אוהבת אותי יותר מגפן, אני אגיד ממש לא. אני אוהבת את הילדים אותו דבר, אני אוהבת אותך יותר שנים, נגיד, אם הוא הגדול. וזה ירגיע,
אני מאמצת את זה,
כן, וזה ירגיע אותו, אם זה העניין. אבל בשלב מסוים אני גם רוצה שהוא ירד מהעץ הזה. ברגע מסוים אני גם אגיד מתוקת, אתה שואל אותי את זה כל יום, ואני כל יום עונה לך את אותה שאלה, ואני רוצה להגיד לך, זה לא נעים לי אפילו. אני מאוד אוהבת את כל ילדיי, ואני מאוד אוהבת אותך. וזה לא משהו שאתה צריך לבדוק איתי כל יום. ואני אשמח אם תשאל אותי רק פעם בשבוע ולא כל יום. אני רוצה להוריד אותו מהעץ הזה, זה עץ של מניפולציה ושל...
כן, לא, היה לי פעם ילד שפשוט בהשראת הארנב וגוזי, אני אוהבת אותך עד העץ.
נכון.
הוא היה מודד לי מרחקים. רגע, 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 עד העץ זה ככה, זה נשמע לי מעט מדי, אבל אתמול אמרתי שעד סוף העולם שמאלה.
אז באותו רגע הייתי אומרת, תקשיב, מהיום אני לא מדברת יותר על מרחקים כאלה, מהיום אני מדברת... כמו הכוכבים, אף פעם לא תצליח לספור את כל הכוכבים בשמיים, אני אוהבת לך כמו כל הכוכבים וגם את אלה שאתה לא רואה, הייתי מורידה אותו משם, מבינה? זה כמו עניין של ויכוח, בשביל ויכוח צריך שניים, אם אני אומרת לו גמרתי לדבר, אבל גמרתי לדבר, אבל גמרתי לדבר, אבל אם אני גמרתי לדבר על הנושא,
אבל קשה להגיד גמרתי לדבר על עניין שהוא עניין מתוק מקסים, זה כמו שילד בפעם האלף מבקש לשחק באותו משחק שהוא משחק נפלא, דידקטי, מלמד, אבל זו הפעם האלף והשעה היא עשר בלילה.
והסיפור, ואותו סיפור, אותו סיפור, אותו סיפור.
לא, אבל זה משהו אחר. קשה לחתוך בדברים החינוכיים, הטובים.
אז אני אגיד, אני עייפה, אני לא רוצה יותר. אני מחוברת גם לעצמי, אבל היה משהו שאמרת, שאנחנו לא אוהבים את הילדים אותו דבר, אנחנו לא. אנחנו אוהבים את כולם, ניתן לכולם עבר מעברנו ואת חיינו. אבל אנחנו אוהבים אותם שונים, כי אחד יותר קל לי, אחד יותר קשה לי, אחד מזכיר לי את עצמי, אחד מזכיר לי את בעלי, או את חמי, או... נכון. כן, נכון, וזה טבעי ואנושי.
מיכל, נגמר לנו הזמן, תני לי עצת זהב אחת, אני צריכה לזקק, אני משטיחה את העניין, אבל עצת זהב אחת לסיכום, שאת חושבת שכל הורה צריך לזכור לדעת, לעשות.
להתחיל מלא לשכוח את עצמך כהורה, כבן אדם. לפני שנהיית אימא, לפני שנהיית אבא, אתה בן אדם. ואת הבן אדם הזה, הילד שלך צריך לראות. זאת אומרת, יש גם לך רצונות, גם לך מאוויים, גם את עייפה, גם לך לא בא שהוא יישב עלייך כשאת מיוזעת. לזכור את זה, ולעשות את זה, ולפעול את זה, ולהגיד, מאמי, זה דביק לי מתוקי. לא נוח, לשב פה לידי, אני אחבק אותך בכתפיים. להעז ולהגיד, הילד צריך לראות שם בן אדם. מצד שני, לאהוב אותם, בפרקטיקה, לחבק, לצוות, גם בגיל מבוגר, לחבק את המתבגרים, כמובן לא ליד חברים שלהם, כי זה פדיחה. אבל לחבק את הילדים, תזבי, תזבי, אתה, אני אותך מחבקת.
כן, אני מאוד מאמינה, לא בזמן איכות, אלא בזמן. פשוט תהיו, אתם לא חייבים לעשות דברים גדולים ביחד וזה, פשוט
וואי, חבל שלא אמרתי. ולעשות, אין לנו מספיק זמן.
אין, נגמר, כן.
שיכנסו לעמוד פייסבוק שלי, שנקרא מרכז מיכל דליות. יש שם הסבר על מה נקרא זמן תגובה וזמן חינוך.
אוקיי.
אז להיות גם בתוך הזמן תגובה, שזה המון אהבה.
תודה רבה לך, מיכל.
תודה רבה.
ונגיד תודה רבה גם לשרון עמית העורכת, למפיקה אלה יגן, על הטכנאי יוג'י גבאי, וליטל עטיאס, ושבת שלום לכם.
שבת שלום.